ברוכים הבאים למדברים אסיה, אנחנו עכשיו פה בסייברינט, מראיינים את אמיר אופק, איתי נמצאת גם המפיקה שלנו, מאיה לגרבליב, ואמיר הוא בעצם, אני אציג אותך כמו שצריך, מנכ"ל סייברינט, שאנחנו עוד שנייה נשמע מה זה, הוא יור בסטארט-אפיסט, אנחנו גם את זה נשמע הרבה, ובורד בגילת לוויינים, שגם על זה אנחנו חבר בורד בגילת לוויינים. אז בוא נתחיל כאילו קצת בגדול, כי המאזינים שלנו לא כולם מכירים, מה זה בכלל סייברינט ואיפה אנחנו נמצאים.
אז סייברינט, אנחנו סטארט-אפ מתבגר נקרא לזה, אנחנו סטארט-אפ בתחום הסייבר, אני חושב היום אחד הגדולים בארץ בתחום הסייבר. אנחנו בעצם חברה שמשלבת גם שירותים וגם מוצרים בתחום בעולם הסייבר שנקרא Managed Detection and Response, שזה אומר בעצם שאנחנו עוזרים לארגונים לאתר כמה שיותר מוקדם אירועי סייבר ואירועי פרוד ואירועי ברנד שקוראים להם, ולתת להם את היכולת להגיב עליהם מבחינת ריספונס.
אוקיי, וזה קצת נשמע לי כמו צ'ק פוינט כזה, לא?
לא, ממש לא. צ'ק פוינט הם ארגון שהרבה יותר עוזר לארגונים להגן על עצמם, הם בעולם הדיפנס, הם בעצם, שוב, בהשלכה נגיד לאנלוגיה האסייתית, אז צ'ק פוינט הם החומה הסינית.
אוקיי.
אנחנו באים מעולם שבא ואומר, גם כשיש את החומה הסינית, המונגולים ימצאו את הדרך לעקוף אותה, אז אנחנו נהיה שם כדי לזהות שיש מונגולים שרוצים לעקוף את החומה הסינית, ואנחנו נהיה בצד השני של החומה, שאחרי שהם עקפו, אנחנו נדע לטפל בהם.
הבנתי, יפה. ואיך הגעת לעולם הזה ובכלל? כאילו, קצת
לעולם הסייבר?
לעולם הסייבר, ואני שם, אני קצת עשיתי עליך מחקר, ראיתי שאתה בוגר 8200, ומהנדס בהכשרתך מהטכניון, לדעתי.
נכון.
אז קצת כאילו, אז זה משם כל הסיפור של הסייבר?
כן, הייתי אומר שתחום הסייבר, אני בעצם זנחתי אותו אחרי 8200 לתקופה די ארוכה,
okay.
וחזרתי אליו עכשיו כאילו סביב סייברינט, אבל המקור הוא באמת מ-8200.
משם, מה עשית שם? לא בדיוק זה, כי זה
אני לא יכול לפרט יותר נכון, מדי. ב-8200 הייתי קצין, בעצם פיקדתי על מדור ב-8200, הייתי 5 שנים ביחידה, ואני עדיין עושה גם מילואים במסגרת היחידה.
אוקיי, ובעצם, ואז התחלת לעבור לעולם האסייתי, איכשהו נכנס לתמונה, אז בוא...
כן, אז בעצם ההתוודות שלי לאסיה הגיעה דרך לימודי תואר שני שלי, באינסיאד. אני עשיתי MBA באינסיאד.
בסינגפור.
שביליתי את השנה בין צרפת לסינגפור.
אוקיי.
אז באינסיאד יש את האפשרות לשלב את התוכנית בין קמפוס בסינגפור וקמפוס בצרפת.
אוקיי.
מאחר והיה את ההזדמנות הזאת, אז בדרך כלל אני בינתיים שלא מוותר על הזדמנויות, אז אמרתי, בוא נתנסה. ואת האמת שלא הכרתי לפני זה את אסיה בכלל. וגרתי בסינגפור במשך 2.5 חודשים. במסגרת הלימודים, ואז די הגעתי לתובנה שכנראה אני לא ארצה לחזור לשם.
רגע, למה?
למה? כי היה נראה לי שבעצם סינגפור זה מדינה נורא מצועצעת, נורא כאילו מלאכותית נקרא לזה, הכל היה נורא מסודר, נורא מאורגן, נורא נוח, בטח לסטודנט שמגיע ככה לחודשיים וחצי וצריך להתארגן מהר מאוד על הדברים, ואתה עושה את זה בעצם תוך פחות מיום,
כן.
בלי בירוקרטיות והכל, אבל התחושה שלי הייתה שזה לא מקום לחיות בו, כי זה מקום שנורא ישעמם אותי, מה גם שכשאני נכנסתי לאינסיאד, אז הגישה בכלל של רוב הסטודנטים שהגיעו אז לאינסיאד, הייתה שרוב עולם העסקים קורה בארצות הברית, קורה באירופה, ושנכון, אסיה זה כאילו מקום עם הרבה צמיחה, אבל אתה רוצה אחרי זה להיכנס לעולם העסקים, כנראה שאנגלית, אז זה לא המקום הראשון, כאילו ללכת אליו, זה אסיה.
אוקיי.
ואז בעצם אחרי החודשיים האלה אמרתי, אחלה, נהדר, היה נחמד, טיילתי הרבה באסיה. בתקופה הזאת ביקרתי בווייטנאם ובקמבודיה ובפיליפינים ובתאילנד ובסין, ועשיתי גם אפילו כזה קורס מטעם אינסיאד בסין של חודשיים.
שמה למדתם בסין?
שבעצם הגענו שם לכל מיני עסקים סינים שניסו להפוך להיות גלובליים, ועשינו עליהם איזשהו כזה פרויקט של לנסות לחקור אותם.
אוקיי.
והיה לנו מין פילד סטאדי כזה בשנגחאי ובגואנג'ו ובהונג קונג. ומתוך כל הטעימה הזאת של אסיה אמרתי זה אחלה, סופר מעניין וסופר עולם אחר ממה שהכרתי, אבל כנראה לחזור לחיות שם זה לא יקרה. ואז חזרתי לארץ אחרי לימודי אינסיאד, ובעצם נכנסתי לשוק הטלקו, הצטרפתי לאמדוקס, ובאמדוקס עשיתי בהתחלה תפקיד בקבוצת האסטרטגיה, ואחרי זה עברתי ועבדתי עם דור בערב בתור עוזר מנכ״ל 3 שנים, ואחרי שהייתי עם דוב 3 שנים, בעצם הבנתי שאני רוצה לחזור לעשות איזשהו תפקיד שטח, ולא תפקיד מטה. ואז היו לי שתי הזדמנויות. הזדמנות אחת, מאחר והכרתי את אמדוט, אז יכולתי גם להרשות, כאילו, כן. הייתי בתפקיד שיכולתי להרשות לעצמי להכיר את הארגון מאוד טוב.
מה עשית בדיוק באמדוקס? מה היה הגדרת תפקיד בהתחלה?
אני, כאילו הייתי בהתחלה בקבוצת אסטרטגיה, ואחרי זה הייתי עוזר מנכ״ל של דוב.
אוקיי.
אז במסגרת התפקיד שלי כעוזר מנכ״ל, נחשפתי בעצם לכל הארגון.
כן.
מכל הרבדים שלו, מכל הגוונים. וכשהחלטתי שאני רוצה לעשות תפקיד הבא, שהוא תפקיד יותר ניהולי, ותפקיד יותר ביצועי, ולעבוד יותר עם לקוחות, היה לי בעצם כאילו את כל הארגון שיכולתי להחליט פחות או יותר מה הדבר שיעניין אותי לעשות. והיו לי שתי אופציות. אופציה אחת הייתה ללכת לאופציה טריוויאלית באמדוקס, ללכת ולהיות מנהל אקאונט ב-AT&T. AT&T זה הלקוח הכי גדול של אמדוקס, בצמיחה, זה הלקוח הכי נחשב, הצוות ב-AT&T זה תמיד הצוות הכי נחשב באמדוקס, מקבל את כל המשאבים ואת כל התמיכה מהארגון. ואופציה שנייה הייתה, שבדיוק עשינו איזשהו תהליך אסטרטגי ביחד עם קבוצת, זה היה נקרא אז, אני אפילו לא זוכר את השם של החטיבה, אני חושב Rest of the World או משהו כזה, עשינו מחקר על אסיה, ועד כמה אמדוקס יכולה להיכנס לאסיה, כי אמדוקס כמעט ולא הייתה פעילה אז בשוק האסייתי, ובעקבות איזשהו תהליך עם מקינזי, זיהינו כאילו כמה אזורים רלוונטיים שיכולים להיות רלוונטיים לאמדוקס, והייתה את האפשרות בעצם לקפוץ על,
על העגלה הזאת,
כן. ולהגיע לאסיה ולהתחיל לנסות לעשות שם משהו. ומתוך התהליך האסטרטגי הזה אנחנו גם זיהינו ספציפית לקוח אחד שאז לא היה לקוח של אמדוקס, שקוראו לו קבוצת סינקטל, וזה בעצם היום זה קבוצת התקשורת הכי גדולה בעולם מבחינת כמות לקוחות, אז היא עוד לא הייתה. ואני החלטתי, היה לי מין כזה ג'וק בראש, שאני הולך לנסות לעשות את המשהו הפחות טריוויאלי, ויותר מאתגר, ויותר מעניין בעיניי, וללכת דווקא לעשות רילוקיישן לסינגפור. עכשיו, הכרתי כבר את סינגפור, אז מבחינתי זה היה ללכת למקום שהוא מוכר ונודע, ולא לגמרי לא ידוע, וזו הייתה הסיבה שהחלטתי ללכת לזה ולא לעשות רילוקיישן למקום אחר. ולי, איפשהו עמוק עמוק, היה ברור שיש שם הזדמנות ענקית מבחינת אמדוקס, ושאני יכול לגרום לעשות אותה.
כי מה, איך זה הייתה? זה סקח אותי ככה בתהליך, למה?
אני חושב שאחד, אמדוקס לא הייתה קיימת בשוק הזה, אז זה אומר שזה שוק חדש, אתה יכול להיכנס אליו, ועוד לא רווי. שתיים, השוק הזה היה לו חסך של חברות תקשורת סופטוור, כמו אמדוקס. קונברס בזמנו היו מאוד פעילים באסיה, ואנחנו ידענו שבהרבה מקומות שקונברס היו פעילים בהם, כשאמדוקס מגיעה יכולה להביא הרבה יותר לשולחן. אז שוב, מהבחינה הזאת, כאילו לבוא ולהחליף את קונברס, היה נראה הזדמנות די טובה.
איזה שנה אנחנו מדברים?
אנחנו מדברים על 2009.
אוקיי.
שאז גם השתנה משהו אצלי בחשיבה, שאם אתם זוכרים, ב-2008 היה הקרייסס הגדול של ג'י-פי מורגן, של מורגן סטנלי, ושל הבנקים בארצות הברית, ואז דווקא בארצות הברית הכלכלה מאוד הלכה אחורה, היה קרייסיס מאוד גדול בארצות הברית, ואז פתאום ללכת לעבוד ב-AT&T היה נראה קצת פחות לוקרטיב, ומבחינתי היה לי ברור שזה איזשהו טיפינג פוינט שגם יגרום לכלכלה באסיה להצליח הרבה יותר בגדול, ובקונטקסט של אמדוקס, הזדמנות מאוד מאוד טובה לאמדוקס דווקא להיכנס לשוק שהיא לא הייתה בו, בגלל שיש בעיה בשוק האמריקאי, וכחברה היא תסיט יותר משאבים דווקא לשוק האסיאתי, מה שבאמת קרה. אז עשיתי רילוקיישן, ככה עם עצמי.
אין משפחה בשלב הזה.
אין משפחה, שום דבר, רווק. עשיתי רילוקיישן לסינגפור, היה מאוד קל. ידעתי שזה הולך להיות קל. אפס בירוקרטיה, תוך יום ורבע יש לך כבר ויזה, כבלים, טלפון.
זה נקודה חשובה, אתה אומר שזה מאוד קל לעשות רילוקיישן, זה רוב המאזינים שלנו, הרבה מהם דווקא מכירים את הסיפור על הקשיים של לעשות רילוקיישן לסין. אתה אומר שדווקא סינגפור זה מקום...
סינגפור זה המדינה, ואמרתי את זה למאי, סינגפור זה המדינה שהכי קל בעולם לעשות אליה רילוקיישן, לזר.
אוקיי.
זה מדינה עם אפס בירוקרטיה, ואני באמת אומר אפס בירוקרטיה. אם אני ספרתי אחרי זה, גם אחרי שעזבתי את סינגפור אחרי 4.5 שנים, היה לי מין כזה... זה הפך למשחק. היה לי דף שהייתי רושם עליו את כל זמן הבירוקרטיה שאני מבזבז
בישראל.
בישראל כנראה שאחרי יומיים הייתי זורק את הדף הזה, כי הוא כבר לא היה רלוונטי. אותו דבר באירופה וגם אותו דבר בארצות הברית. בסינגפור זה היה משחק מאוד נחמד, כי אתה ניגשת לדף הזה בערך אולי פעם בחצי שנה. כשהכמות האינטנסיבית הייתה כמובן ביום הראשון שנחתי בסינגפור, והייתי צריך להוציא אשרת employment path, כאילו אשרת עבודה, הייתי צריך לפתוח את הטלפון, חוזה דירה והכל, את הכל סיימתי בערך בטוטל של איזה 4 שעות, ואני יכול להגיד לכם שב4.5 שנים שסיימתי את סינגפור, זמן הבירוקרטיה שלי התכנס ל6 שעות.
מדהים.
שרובו בכולו היה קשור בחברת טלפוניה, בסינקטל, שהיה לקוח שלי.
הבנתי.
אז שגם זה דאגנו כאילו לשפר באמצעות אמדוקס. וזה באמת ככה. בסינגפור זה אחד המקומות היחידים בעולם, עד היום זה המקום היחיד בעולם שאני נתקלתי בו, שיש בו אפס בירוקרטיה. פשוט אפס בירוקרטיה.
כמעט, זה החלטת ממשלה? זה מה זה? למה זה קורה?
אני חושב שזה הרבה מונע מהממשלה. המדינה הזאת מתנהלת כמו חברה, באמת כמו חברה. הממשלה שמבינה, ותכף אני אדבר על הממשלה בסינגפור, היא מבינה שהיא צריכה לעבוד בשביל האזרחים, ולא ההפך, כמו בארץ. והם תופסים את זה בתור, כאילו, אני מאמין שלהם. אין שחיתות, אין בזבוז זמן, הכל שם מתקתק כמו שעון שוויצרי, רק סינגפורי. אני אתן לכם למשל כאילו את הדוגמה שאתה מגיע לקבל את ה-employment path, אתה מקבל באימייל את השעה שאתה צריך להגיע, אני זוכר עד עכשיו, זה היה 3:10, שאתה צריך להתייצב זה נקרא Ministry of Manpower, כאילו במשרד העבודה והרווחה שלהם לצורך העניין, שזה כאילו הכי הפוך ממה שאתם יכולים לדמיין את משרד העבודה והרווחה בארץ, מי פעם רגליכם דרכה שם, ממליץ מאוד שלא. אתה מגיע ב3:10, אז הגעתי כמובן קצת קודם, כדי להקדים, אתה נכנס, מחכים לך, יש את השם שלך, מוכן, מוצאים לך את הכרטיס, עם העמדה שאתה צריך לגשת אליה, בבקשה אדוני, תשב פה בקיוביקלס, הכל באווירה נורא רגועה, כמו משרד הייטק, שאתה מחכה בו, אין תור, אין שום דבר, כי אנשים מגיעים לפי השעה שנקבעה להם, יש אפילו מגרש משחקים לילדים עם קוביות וכל מיני דברים צעצועים לילדים, אתה יושב, מחכה שם, 3:10, אני לא אשכח את זה, בשנייה שמופיע 3:10, השם שלך מופיע על הצג, מגיעה אליך פקידה, דרך אגב מוסלמית, עם רעלה והכל, ניגשת אליך, אומר לך, שלום, אדון אופק, בוא בבקשה אל הקיוביקל שלי, אתה מגיע לקיוביקל, הכל כבר מסודר אצלה, יש לה את השם שלך, את הדרכון שלך, הכל כבר מתוקתק, אתה רק צריך להביא לה שתי תמונות פספורט, 15 דקות אחרי זה אתה בחוץ עם employment pass, ואתה יכול להתחיל לעבוד.
לא היית צריך אבל שכאילו לך עבודה לפני?
הגעתי לשם דם אמדוקס.
זהו, אבל כן. אחד שאין לו, שהוא רוצה פשוט לעשות רילוקיישן,
לא,
אז,
לא,
הוא, לא
אז הוא לא יכול. יפה. הוא לא יכול. והיום בסינגפור הם מאוד מאוד פיקי לגבי...
איזה פרופשנלס נכנסים?
פרופשנלס נכנסים למדינה.
כי מה? כי יקחו את העבודות למקומיים?
סינגפור היא מדינה שקצת מזכירה את ישראל בהקשר הזה. סינגפור יש הרבה קווים משיקים בין סינגפור לישראל. גם מדינה קטנה, 0 משאבים. בסינגפור יש, אני חושב היום 4.5 מיליון תושבים, אבל 6 מיליון איש שגרים במדינה, עיר הזאת.
עיר מדינה.
משהו בסדר גודל של גוש דן, אז כך שהרבה יותר צפוף מאשר ישראל. בלי משאבים, רק עם בעצם משאב אנושי, מדינה של מהגרים, יש שם הרבה מאוד אוכלוסיות מרקעים דתיים שונים, מרקעים אתניים שונים, בערך 70% מהמדינה הם ממוצא סיני, השוואה ליהודים בישראל, והשאר מוסלמים, הינדים, מהודו, אינדונזיה, מלזיה זה בעיקר, כשבעצם כל יום יש סדר גודל של 1.5 מיליון עובדים זרים שנכנסים ויוצאים לסינגפור ממלזיה. תחשבו קצת על איך שהיה בעבר האוכלוסייה הפלסטינאית בישראל, מאוד מאוד דומה. נכנסים ויוצאים, ולכן אחד הדברים שהם מאוד מאוד מגבילים אותם זה אשרות עבודה בסינגפור. הם לא רוצים שבעצם זרים, קודם כל, נקרא לזה הזרים הפחות רצויים, שזה המלזים, יגנבו עבודות כאילו לסינגפורים, ומצד שני הם רוצים להביא זרים דווקא עם ידע מקצועי ועם יכולות ייחודיות שיצמיחו את הכלכלה קדימה. ויש להם ממש כאילו מכסות שמנהלים בצורה מאוד מאוד מדודה שנה אחרי שנה, ודואגים לאקספאטס שישהו במדינה. אז יש שם הרבה מאוד צרפתים והרבה מאוד בריטים והרבה מאוד גרמנים והרבה מאוד אוסטרלים, הרבה מאוד גם אנשים שבאים עם עבודות לואו קוסט, שמחזיקים בעצם את הכלכלה,
שיתמכו
בכלכלה, שהרבה פיליפינים, למשל בסינגפור מאוד נפוץ שלכל בית, יש לך עוזרת אין-האוס, כאילו ליב-אין זה נקרא, פיליפינית, שנכנס ועוזרת עם הילדים, עוזרת בניקיון וכו', ויש לה חדר בבית, אפילו חדרים, אפילו שהדירות בסינגפור מאוד קטנות, תמיד יש חדר ליב-אין לעוזרת.
לנני, כן.
בדיוק. הם עובדים בשכר זעום, בטח לא כמו מטפלות בארץ, אבל עדיין מבחינת פיליפינים זה אחלה מקור הכנסה, ומבחינת סינגפורים זה מאפשר בעצם לנשים להיות, כמעט 90% מהנשים בסינגפור עובדות. גם במשרות דרך אגב מאוד בחירות.
אבל רגע, אמיר, נראה לי אנחנו קפצנו קצת
יותר. קצת גלשנו.
גלשנו זה, אני רוצה שתיקח אותי לאותו יום אחרי שאתה מסיים בלשכת העבודה, מקבל את הפרמיט, ומה אתה עושה? אתה, כבר יש לך דירה, אתה אומר?
כבר דאגתי למצוא דירה עוד קודם, דרך מתווכת דירות.
אוקיי, ואתה מתחיל לפגוש את
יומה. ההקמה של אמדוקס בסינגפור.
כן, תספר איך מקימים מפלצת כמו אמדוקס במדינה כמו סינגפור מאפס.
אוקיי, אז קודם כל הגעתי למצב שלא היה אפס. אנחנו, היה לנו איזשהו משרד כזה ב-WeWork, זה נקרא ריגס בסינגפור. היינו עם שתי שולחנות, ארבעה אנשים בערך. ובעצם התפקיד שלי היה עכשיו כאילו להיות אחראי על סינגטל, שלא ממש היה לקוח של אמדוקס. ואז לאט לאט אתה מתחיל קודם כל לייצר קשר עם האנשים שם, שלא הכירו בכלל בקיומה של אמדוקס.
איך עושים את זה? הולכים למיטאפים?
לא כל כך למיטאפים.
איך עשו את זה ב-2009?
לא כל כך למיטאפים. ייצרתי כל מיני הזדמנויות של, בין אם זה אירועים, בין אם זה אנשים שיצרתי איתם קשר כאילו בתוך סינגטל, פשוט מלהגיע ולהציג את עצמי בצורה הכי ישראלית ואגרסיבית נקרא לזה, או חוצפנית כאילו שיכולה להיות.
זה עולם בלי לינקדין עדיין, אני חושב, כאילו, זה אולי
התחיל. היה מעט לינקדין, מעט לינקדין, אבל כן, זה היה הרבה מאוד כאילו לשבת פשוט בלובי של סינגטל, במשרדים של סינגטל, ופשוט לצוד כאילו אנשים שאני מזהה ואומר להם שלום, אני חדש פה בסינגפור, וכולי, ומתוך זה הצלחתי ליצור באמת קשר עם כמה אנשים יחסית זוטרים בשלב הראשון בסינגטל, ופשוט לבנות איתם מערכת יחסים. היה לנו שם הזדמנות מאוד מאוד בהתחלה של להתחיל לפתח איזשהו פורטל על בסיס האינטרנט, הרחב פס שאז השיקו בסינגפור. סינגפור הייתה המדינה הראשונה שהשיקה אינטרנט רחב פס לכל התושבים של 200 ג'יגאביט. ובעצם הם, סביב זה סינגטל השיקו איזשהו פורטל, ואנחנו זכינו בעסקה הזאת, שהייתה מאוד מאוד זרה למה שאמדוקס עשתה, אבל שוב, כחלק מלהיות סטארט-אפ כזה בתוך חברה גדולה, אז אני גם מאוד דגלתי בלעשות דברים שהם לא הדברים השגרתיים שאמדוקס עושה, והתחלנו מהפרויקט הזה, כאילו שהיה איזשהו פרויקט ראשוני, ודרכו בעצם נחשפתי לאנשים בארגון, והתחלתי להכיר אנשים בארגון, לרמה גם של אנשים יותר בכירים, עד רמת מנכ״ל וכו'. ומה שאני אהבתי נורא לספר באמדוקס, זה כשאני הגעתי לסינגפור, אז באמדוקס פעם בשנה יש אירוע שנקרא אינטאץ', עכשיו כבר קוראים לזה אחרת, אבל זה בעצם אירוע שהיו מביאים את כל הלקוחות מהעולם למקום אחד, כדי להכיר להם את אמדוקס ולגרום להם לדבר אחד עם השני. ותמיד היו עושים את זה בארצות הברית או באירופה, כי לא היו מספיק לקוחות בסינגפור, ושנה אחרי שאני הייתי בסינגפור, החליטו לעשות אירוע כזה בסינגפור פעם ראשונה. ואז לאירוע הזה אני זוכר שהצלחתי איכשהו לקושש 20 אנשים מסינגטל שהגיעו לאירוע, כדי להכיר ככה מי זה אמדוקס. כעבור 3 שנים, אמדוקס עשתה עוד פעם אינטאץ' בסינגפור, ואז הגיעו לאירוע מעל 200 איש מסינגטל, בלבד. וזה אני חושב כאילו איזשהו משהו, זה אומנם אנקדוטה, אבל כאילו זה נורא ייצג בעצם את מידת החשיפה שהצלחנו לייצר לאמדוקס בסינגטל, ולמעמד שקיבלנו כאילו בסינגטל. בעקבות הפעילות שלנו גם הצלחנו להביא את סינגטל לארץ, מה שאני לא פחות גאה בו. אני בעצם הייתי הבן אדם שגרם למנכ״ל של סינגטל סינגפור, ואחרי זה למנכ״לית של סינגטל העולמית להגיע לארץ בפעם הראשונה.
אז רק תן לי לשאול אותך משהו על זה. אתה דיברת על המערכות יחסים שהתחלת לייצר, ועכשיו סיפרת שבדיוק המנכ״לים הגיעו לארץ בזכותך. אנחנו גם שוב מכירים את איך עושים מערכות יחסים במקומות אחרים באסיה. זה דומה בסינגפור?
אני חושב שמה שאני מצאתי, מה שאני מצאתי, לא, זה לא אמריקאי. סינגפורים הם ממש לא אמריקאים.
זה יותר סין, זהו, בדיוק, כי זה מדינת.
סינגפורים זה איזשהו שילוב מעניין בין ישראלים, גרמנים, ומעט מאוד סינים.
מעט מאוד סינים, אוקיי.
ואני חושב שהסינגפורים מאוד שונים מהסינים בזה שהם הרבה יותר גרמנים. זאת אומרת, הם הרבה יותר מסודרים, הרבה יותר עובדים לפי הספר, והם שונים קצת מהסינים בזה שהם גם קצת ישראלים. סינגפורי ברגע שאתה מצליח לקלף את המעגל הגרמני, המעטפת החיצונית, הם מאוד מאוד כמונו. הם מאוד מעריכים שבירה של החוקים, הם מאוד מעריכים אי הסכמה עם מוסכמות, מאוד מעריכים לקטר, מאוד מעריכים את החוצפה הישראלית, מאוד מעריכים את העובדה שאנחנו מאוד ישירים, גם סינגפורים נורא אוהבים להיות ישירים, היו לי הרבה שיחות עם סינגפור שהם צעקו עליי, וכאילו שאני צעקתי בחזרה, וזה היה בסדר, מה שמאוד נגיד אתה לא יכול לעשות עם אמריקאי. או שאתה לא יכול לעשות עם יפני.
נכון.
ובקטע הזה אני חושב שאני מצאתי חיבור מאוד מאוד טוב בין ישראלים לבין סינגפורים, בזה שבסופו של דבר אנחנו חושבים אותו דבר, שוב למעט העניין הגרמני הזה שאנחנו מאוד לוקים בו בחסר, אבל אם אתה זורם איתם ואתה מראה להם איזשהו מידה מסוימת של סדר, ומידה מסוימת של חשיבה מסודרת ושל לוגיקה, אז אתה מהר מאוד מגיע לדיפ לייר שלהם, שהוא באמת הרבה יותר ישראלי כמונו. וזה החיבור כאילו שאני מצאתי עם סינגפורים.
ומה קשה לה, כאילו, מה הכי מאתגר בעבודה איתם?
אני רק אגיד עוד דבר אחד, שבסינגפור בכלל יש הערצה וההדרה של ישראל, שזה עוד משהו שמאוד הקל עליי. זאת אומרת, הסינגפורים, בגלל שמדינה קטנה מוקפת באויבים, הם רואים את אותו אנלוגיה עם הישראלים, זאת אומרת, הם מוקפים, זה המדינה שמוקפת בהכי הרבה מוסלמים בעולם, יש מצד אחד כמעט מיליון, אני חושב, סליחה, כמעט 100 מיליון מוסלמים יותר אפילו באינדונזיה, עוד 20 מיליון מוסלמים במלזיה, והם איזה צ'ופצ'יק קטן שם באמצע, שבשנייה אחת אפשר למחוק אותו מהמפה, ובקטע הזה הם נורא מזדהים עם הישראלים, גם לסינגפורים יש את הפרנויה הישראלית שכל הזמן תוקפים אותם, וכל הזמן כאילו, הם בכל דירה בסינגפור יש ממד, אפילו שמעולם לא תקפו את סינגפור, ההשקעה שלהם בביטחון היא מהגבוהות באסיה, בדיוק כמו, הרבה פחות מישראל, אבל בדיוק כמו האנלוגיה הישראלית.
יש שיתופי פעולה בתחום
יש
הזה?
יש שיתופי פעולה מאוד גדולים, הצבא הסינגפורי הוקם על ידי ישראלים, והם עדיין, כשאתה פוגש שם אנשים מבוגרים יותר, הם נורא נורא גאים בזה שקצינים ישראלים הכשירו אותם, ושהם היו בארץ לכל מיני סדרות קרב, ויש להם מורקים כאלה של...
יש להם מקבילה של 8200? הנה, אנחנו כבר ב...
לא, דווקא מקבילה של 8200 אין להם, אבל עכשיו, סביב כל הנושא של סייבר, ואני התראיינתי לא מזמן, יש כתבה שלי גם, אני חושב, בסטרייט טיימס, שזה העיתון הסינגפורי, לפני שנה או שנה וחצי, לגבי, יש להם יוזמה עכשיו להקים 8200 סינגפורי. בדיוק באנלוגיה של ישראל. בכלל, סינגפור, אני חושב, זה אחלה דוגמה לאיך מדינה לקחה והעתיקה את הדברים המופלאים שעושים בישראל, והקפה אותנו בסיבוב. אם מסתכלים על סינגפור בשנת 48, ואיפה ישראל הייתה בשנת 48, סינגפור הייתה איזשהו כפר דייגים זנוח עם כלכלה של בערך, לא יודע, GDP של $1,000.
אוקיי.
והיום סינגפור זה אחת הכלכלות הכי מובילות בעולם, אני חושב בין החמש, מבחינת GDP, בצמיחה מטורפת, כאילו אחת המדינות הכי צומחות באסיה, אם הם עקפו גם את שוויץ מבחינת כמות ה... wealth management, שהיום היא הפכה בעצם להיות כמו ששוויץ הייתה בשנות ה-90 או ה-2000, כאילו איזשהו כזה safe haven להשקעות וכולי, היום זה סינגפור. הם אחת המדינות שכמדינה יש להם את קרנות ההשקעה הכי גדולות בעולם, GIC. אני חושב שזה הקרן השנייה בגודלה בעולם, אחרי מובדלה. של האמירויות.
כן.
ובעצם היא לקחה את הדברים שישראל בעצם כל הזמן דגלה בהם וכל הזמן האמינה בהם, של סוציאליזם מתקן ושל הסתמכות באמת על ידע ומדע ולא על משאבים, של לחשוב כל הזמן על איך אתה מחדש ואיך אתה פורץ דרך, והיא עקפה אותנו בסיבוב. לצערי אני אומר את זה.
אז איפה קשה? אתה מתאר פה תמונה מאוד מאוד אופטימית, שכל מה שאני רוצה לעשות זה רק עכשיו לשכוח את הלימודי סינית שלי ואנשי יפן וזה, שיעברו לסינגפור. אז מה קשה שם?
מה קשה בסינגפור? אני חושב שיחסית זה המקום הכי קל לישראלי או למערבי לנחות בו באסיה.
אוקיי.
זה המקום שהכי דומה למערב באסיה, מכל המדינות שאני הייתי בהן, ולכן זה מאוד קל. הקושי הוא כמובן כמו קושי באסיה. עדיין יש פער תרבות. זה בסופו של דבר, אתה נפגש שם בסינים ובמוסלמים, וזה לא ישראלים, אז יש שם פער תרבות, והם לא אמריקאים שהרבה יותר קרובים אלינו, או אירופאים שהרבה יותר קרובים אלינו מבחינה תרבותית. עדיין אני חושב שבהקשר הזה, דווקא בסינגפור יש גם הרבה היבטים שיותר קלים אפילו מלעבוד עם אמריקאים ועם אירופאים, בדיוק מה שאמרתי קודם.
כן.
מה שעוד קשה בסינגפור, זה העובדה שזה בסופו של דבר שוק קטן. אז אם אתה מגיע לשם עם איזשהו סטארט-אפ ישראלי, אין לך את ה-economies of scale שיש לך בארצות הברית או בסין, של כלכלה גדולה והרבה לקוחות, לכן אם אתה סטארט-אפ בתחום של consumer goods, לא בהכרח הייתי אומר ש-B2C זה המקום להתחיל ממנו בסינגפור.
עדיף לשבת בשנגחאי.
עדיף כנראה, או בהונג קונג.
או בהונג קונג.
או ביפן. אבל, אז זה אולי כאילו החסרונות. מעבר לזה, יש עוד עניין ש... בגינו או באיטיו, בסוף אני גם עזבתי את סינגפור, שבשלב מסוים המדינה היא למי שכאילו, אני מאוד אוהב סדר ואני מאוד אוהב ניקיון והכל, אז לא היה לי בעיה, אבל באיזשהו שלב מסוים זה קצת אובר. זאת אומרת, אם אתה מרגיש שחסר לך ללכת לרחוב, שיצפרו, שיצעקו, שילכלכו את הרחוב.
לא מכיר אנשים שחסר להם את זה.
כל החסרונות נשמעים טובים.
אז כן, אבל אני יכול להגיד לכם שכאילו אחרי 4.5 שנים, כאילו כשהכל מסודר והכל מתוכנן והכל הזה, באיזשהו מקום זה קצת מתחרפן לפעמים. אז זה אולי חיסרון. עדיין אם אתם שואלים אותי אם הייתי חוזר לשם לאיזושהי תקופה מסוימת, בוודאי. בוודאי.
הבנתי. ובאמת, כאילו, בגלל הדברים האלה, אתם העדפתם להתמקד פה עכשיו בסייברינט בשוק הסינגפורי, או...
אז כן, בהקשר של סייברינט, אנחנו קיבלנו החלטה מאוד מושכלת שלא לרוץ ישר לארצות הברית, כמו שרוב הסטארט-אפים הישראלים עושים. אני חושב שזה מאוד שגוי. אני חושב שסטארט-אפים ישראלים יותר מדי מהר פונים כאילו למערב ולא, ומדלגים על אסיה, כשלדעתי ההזדמנות הכי גדולה לישראלים דווקא נמצאת באסיה. ולמה זה? בארצות הברית יש הרבה חברות אמריקאיות. כן. מן הסתם אמריקאי עדיף לעבוד עם אמריקאי. יותר מזה, בארצות הברית יש גם הרבה חברות ישראליות.
נכון.
והיכולת שלך להתבלט מול שאר חברות הישראליות, זה עוד איזשהו טיפה בים.
כן.
אתה מגיע למקום שהוא אובר תחרותי, בטח כשמסתכלים בעולם הסייבר, דרך אגב, אז אפילו...
עוד
על עוד. ודווקא באסיה אתה יכול לבדל את עצמך ואתה יכול למצוא שם גם הרבה חברות שמשתוקקות לאינוביישן ומשתוקקות לחדשנות הישראלית ומאוד מרגישות מוזנחות בגלל שחברות אמריקאיות לא סופרות את אסיה ומתמקדות בשוק האמריקאי.
עדיין האמירה הזאת, אבל עדיין באמת.
היא עדיין נכונה.
חושבים שאתה יודע, בחמש שנים האחרונות או אפילו פחות, לא יודע, שלוש שנים האחרונות זה... יש איזשהו שינוי בזה, אתה אומר, אתה...
חברות אמריקאיות מעדיפות קודם כל לעבוד בארצות הברית.
בארצות הברית.
לא מסתכלות לשוק האסייתי עד שלב מאוד מאוד מאוחר, וגם אז מסתכלים על האסייתים בתור מין איזשהו second best. אני סתם אספר לכם סיפור שכל הזמן המנכ״ל הקודם של סינגטל דאג לספר לי. הוא אמר שכשהם חשבו על חדשנות, המקום הראשון שהם הלכו עליו זה...
סיליקון ואלי.
סיליקון ואלי, ברור. אז הם עשו שניים, שלושה, ארבעה, לא זוכר כמה, סיורים בסיליקון ואלי, שניסו לדבר עם החברות האמריקאיות ולשכנע אותם לעבוד עם סינגטל, אחת החברות הכי, טלקו, הכי גדולות בעולם. יותר גדולים מ-AT&T, יותר גדולים מ-Verizon. והוא אמר לי שהוא פשוט, הם חזרו מושפלים מהיסוד. אחד, שהאמריקאים לא יודעים בכלל מה זה סינגפור, שלא שמעו כמובן על סינגטל, ושנורא זלזלו בהם בקטע של, טוב, אולי בעוד 5 שנים, כשאנחנו נתפתח לשווקים מתפתחים, אז אנחנו גם נחשוב על לעבוד עם סינגטל. והקונטרסט הזה, בין איפה שהכלכלה הסינגפורית נמצאת, ויש חברה כמו סינגטל נמצאת, לבין איך שהאמריקאים תופסים אותה, השאיר אותם כאילו עם קצת עם ה... פעור של מה קורה פה. ולעומת זאת, כשהם פגשו ישראלים, וישראלים רצו לעבוד איתם, והשתוקקו לעבוד איתם, מן הסתם זה גרם לאפטייט הרבה יותר גדול מבחינתם, ופה אני חושב יש איזושהי הזדמנות מאוד מאוד גדולה לחברות ישראליות, בסינגפור בטח, אבל גם באסיה בכלל, של לעבוד עם חברות אסיאתיות שמשתוקקות לאינוביישן, ולא מקבלות אותם מאף מקום אחר למעט ישראל.
התדמית של סטארט-אפ ניישן של ישראל זה עדיין מחזיק באסיה?
מאוד, מאוד, ואני חושב שבצורה אפילו הרבה יותר בולטת מאשר בארצות הברית. שוב, בגלל העובדה שלאמריקאים יש את סיליקון ואלי, לאסייתים אין. ולכן כאילו האינוביישן הישראלי והחדשנות הישראלית היא משהו שנורא נורא קוסם להם. וזה בדיוק הסיבה שגם בסייברינט אנחנו החלטנו באמת שלב ראשון להתמקד דווקא בשוק האסייתי ובשוק האירופאי באנגליה, ורק אחרי שאנחנו באמת נהיה עם מוצר בשל, ועם go to market כמו שצריך, ועם הוכחת באמת יכולת, רק אז הרגשנו מספיק בשלים להיכנס לשוק האמריקאי, ואת זה עשינו רק שנה שעברה.
אוקיי. זה באמת נשמע יפה, שזה כאילו עדיין איזשהו blue ocean כזה, מה שנקרא באסיה, לעומת
ה-red ocean.
ה-red ocean.
האמריקאי.
לגמרי. יפה. רציתי לשאול אותך, דיברת הרבה מה אנחנו יכולים אולי ללמוד מהסינגפורים, אבל מה ההפך? כאילו חוץ מהאינוביישן.
מאוד פשוט, מאוד פשוט. סינגפורים, והם נורא מחונכים לזה, הם מחונכים לעשות הכל לפי הספר.
אוקיי.
הכל by the book. קודם כל הם נורא תחרותיים, הם מגיל מאוד צעיר כבר נכנסים לאיזשהו מערכת כזאת בבית ספר של בחינות, נגיד כבר לכיתה א', אתה צריך להיבחן לאיזה בית ספר ללכת, ואתה עובר מבחנים, זה קצת לדעתי מחרפן את הילדים שם, באמת אני חושב שיש לזה איזה השלכות פסיכולוגיות, ואחרי זה אתה עושה אותו דבר בכיתה ד' ובכיתה ה' ובכיתה ו', והנושא הזה שלו, של להיות כל הזמן מוצלח בלימודים, הוא משהו נורא נורא שמוטבע בתרבות שלהם, ולכן הם נורא לומדים לעשות דברים לפי מה שמצפים מהם. למשל, אתה לא תראה אף פעם, כשסיפרתי תמיד לחברים שלי בסינגפור, שאתה נכנס לכיתה בישראל והילדים צועקים על המורה, או לא מסכימים עם המורה, או שואלים את המורה כל מיני שאלות מחוצפות שהוא לא צודק, שהוא לא זה, הם היו בשוק. הם כאילו לא הבינו איך בכלל אתה יכול כאילו to challenge את האוטוריטי של המורה. זה משהו שהם לדעתי מפספסים בו בענק. אתה פוגש גם אחרי זה, אנשים בוגרים שפשוט לא יודעים לחשוב מעבר למה שהבוס שלהם גרם להם לחשוב, שלא יודעים לחשוב מחוץ לקופסה,
כן.
שלא יודעים איך לאתגר את המערכת. עכשיו, כשאתה בתור ישראלי בא וחושב איתם, כאילו, את המחשבה הווישס הזאת של לעשות דברים לא לפי התלם ולעשות, אז הם נורא מתלהבים מזה,
אוקיי.
זורמים איתך, אבל הם לבד נורא קשה להם כאילו להתחיל עם זה. סתם עוד אנקדוטה, בסינגפור יש מין משהו שמושרש מהממשלה וגם דרך חברות, שמכתיבים לעשות אינוביישן. כאילו, יש תוכניות להכתבת אינוביישן, להכתבת היצירתיות.
איך זה עובד?
יש שעת יצירתיות בבית ספר. אוקיי?
שמה עושים בשעה כזאת?
גורמים לאנשים...
עושים לגו, מה?
גורמים לאנשים להיות יותר יצירתיים.
מכניסים את
האינוביישן לקורסה. דורשים מהם להיות יצירתיים. עכשיו, זה מחשבה עקומה כשחושבים על זה, ואתה רואה את זה גם כאילו קורה, זה בכלל הזוי.
מרבים את הגוגל.
אז, אבל זה בדיוק מחשבה סינגפורית, של כאילו לנסות לגרום לאינוביישן לקרות, כי הם שמעו שאינוביישן זה טוב, אז
אז נעשה
אינוביישן, כאילו, כי ככה נגדיר.
תראה, דיברת על הממשלה עכשיו, וזה באמת מתקשר, יש לי פה שאלה מהקהל מנתנאל, שהוא עוקב אחרינו בעמוד אינסטגרם שלנו, אז הוא שואל באמת, עד כמה באמת, כאילו קצת ענית על זה, ואולי אפשר כאילו להתייחס יותר, על הקשר של הממשלה שם לכל העסקים, וכמה אתה מרגיש את זה, גם בתור זר, וגם אם אתה סינגפורי עצמאי, אני חושב שאתה חייב שיהיה לך איזשהו שותף סינגפורי, היה משהו כזה פעם לפחות. כאילו
שהכלכלה מונעת על ידי הממשלה, ולא על ידי חברות פרטיות.
אז ככה, בסינגפור בהחלט הממשלה מאוד מעורבת בהכל, מאוד. אבל אני חושב בהרבה מובנים יש בזה הרבה יותר חיוב מאשר שלילה. זאת אומרת, לנו בתור ישראלים נורא קשה לתפוס את זה. ואני אתן לכם עוד פעם דוגמה, יש לי חבר מאינסיאד שלמדתי איתו, סינגפורי, קוראים לו בולה, ואני זוכר שבאינסיאד כשלמדנו, אז כזה כל הזמן, כאילו, אני לא זוכר באיזה הקשר זה עלה, אבל כאילו מישהו אמר, סינגפור זה דיקטטורה, איך זה לחיות בדיקטטורה? והוא הסתכל והוא אמר, מה זה השאלה הזאת?
כן.
אז שאלתי אותו, מה, כאילו, בוא נספר רגע. אז הוא אמר, אני אגיד לכם משהו נורא פשוט. מתי פעם האחרונה כתבתם איזה... מישהו אמר לו, אתה לא יכול לכתוב בעיתון מה שאתה רוצה.
אוקיי.
אז הוא אמר, מתי פעם האחרונה אתה כתבת בעיתון איזשהו כתבה מטריסה על הממשלה? מתי זה היה פעם האחרונה הזאת?
כנראה שלא קרה.
כנראה שלא קרה, נכון? ואם עכשיו יגידו לך שאתה לא יכול לכתוב בעיתון כאילו משהו נגד הממשלה,
okay.
כמה זה באמת יציק לך?
לא יותר מדי.
עכשיו, אם הממשלה באמת דואגת לי, ואם הממשלה באמת דואגת לזה שהרמת חיים שלי, לא מהיום שאני נולדתי, מהיום שסבא וסבתא שלי נולדו במדינה, צמחה כאילו ככה שאני חי היום פי 80 יותר טוב מסבא וסבתא שלי, ואני יודע שהנכדים שלי והנינים שלי יחיו פי 80 יותר טוב ממני.
תראה, אני אגיד לך.
שנייה. אז מה כל כך רע בממשלה שמעורבת? אני חי במדינה שהממשלה מעורבת וגורמת לעבוד ועובדת עבור האזרחים. שהיא גורמת לזה שתהיה צמיחה כל הזמן וכו'. ביום שבו תפסיק להיות אולי צמיחה, ביום שבו אולי דברים פחות יעבדו, אז אולי אני אתחיל לחשוב על זה.
הדבר הבעייתי שם לדעתי שאנחנו תופסים אותו, שכביכול דיקטטורה, שם זה דיקטטורה שהיא, כאילו זה, זה האידיאל, זה הממשלה שהיא סופר מעורבת, ובגלל שהאנשים הנכונים בממשל, אז זה עובד לטובת האזרחים. שאלה מה קורה כשכל הכוח הזה בממשל עובר ליורש הבא שהוא...
אז הנה, אז אני הייתי בסינגפור בתקופה מאוד מעניינת, שבעצם התחלף הבן גוריון שלהם.
מי זה הבן גוריון שלהם?
לי קואן יו. לי קואן יו, ואני ממש ממליץ לקרוא ספר שלו, ויש לו טרילוגיה. לי קואן יו זה לדעתי אחד המנהיגים הכי מדהימים שהיו במאה ה-20. והמודל שלו, עוד פעם מה שאמרתי קודם, איך הם עקפו אותנו בסיבוב, המודל שלו לחיקוי היה בן גוריון. והוא כותב את זה שם בספר, כאילו הוא מזכיר שם את בן גוריון עשרות פעמים, וכמעט בכל רעיון שעשו עם לי קואן יו, הוא מזכיר את בן גוריון בתור המודל שלו למנהיג האולטימטיבי בעולם, של איך הוא בנה מדינה. Mm-hmm. כי הוא גם רואה בעצמו מישהו שבנה מדינה. Mm-hmm. ואני הייתי בסינגפור בדיוק בתקופה שהוא מת, ושהבן שלו ירש אותו.
אוקיי.
ראש הממשלה הנוכחי, לי חוסיין לי. וכשהוא עלה לשלטון היה, כאילו היה חשש מאוד מאוד גדול, האם באמת המדינה הסינגפורית תמשיך להיות אותה מדינה כמו שהייתה קודם, או שבאמת יש פה איזשהו נפוטיזם כזה של בן, וגם בוא נגיד הסיי בסינגפור הוא היה מאוד כזה שזה הילד שגדל עם כפית של זהב, שהוא היה פלייבוי קצת כזה, עכשיו פלייבוי, זה מונחים סינגפורים, כן? הוא פשוט הרשה לעצמו ללכת למסיבות, והוא הרשה לעצמו לנהוג במכונית, כי לי קואן יו היה מאוד מאוד ידוע בצניעות שלו, ולפעמים באקסטרים, כאילו, של צניעות. אז כאילו, הבן שלו נחשב בתור זה שגדל עם הכפית של זהב, הנה עכשיו הוא יגיע לשלטון.
אומר כמו ביבי ויאיר נתניהו, כאילו, אותו דבר.
לא, אני
צוחק. יחי הבדל הקטן.
כן, אני
צוחק. אז בלי להיכנס לפוליטיקה ישראלית, בוא נגיד ש... הוא עלה לשלטון, וכולם חשבו שהנה באמת יישבר ה... יישבר כאילו
הכס,
בדיוק, יישבר מה שעבד כל כך טוב, שלי קואן יו דאג לאזרחים, והנה עכשיו הבן שלו לא ידאג לאזרחים. ואז אני לא אשכח שזה היה יום לפני הבחירות לדעתי, כמובן שהבחירות מאורגנות והכל מסודר, כאילו, ויש שם רק מפלגת רוב אחת, ובבחירות הראשונות שהוא לא התמודד, אבל היה כבר בחירות אחרי בחירות לפרלמנט, הייתה מפלה למפלגת השלטון. היה כותרת, אני זוכר, The Singapore Politics Earthquake or Changing, מה קרה? יש בפרלמנט הסינגפורי יש, אני חושב, 80 חברי כנסת, כאילו חברי PM, פרלמנט ממבר, MP, Members of Parliament, ולאופוזיציה כל השנים היו 5 חברי אופוזיציה.
אוקיי.
מה היה רעידת אדמה?
הגיעו לשישה.
יפה. הגיעו לשישה, אוקיי?
אנחנו כבר יודעים יותר על סינגפור.
הגיעו לשישה. וזה הייתה רעידת אדמה. ואני זוכר שאני כל כך צחקתי כאילו על הכותרת הזאת בעיתון. ואז אבל הוא, בתור הבן של לי קואן יו, הוא הבין שמשהו פה הוא צריך לשנות. ובבחירות לראשות הממשלה, הוא, או בבחירות הבאות כאילו לפרלמנט, הוא יום לפני הבחירות יצא בהצהרה, ואני לא אשכח את הכותרת הזאת בעיתון, שהיה כתוב the prime minister said I'm sorry 3 times. עכשיו בהיסטוריה של סינגפור הנשיא, ראש הממשלה מעולם לא אמרו סליחה, זה כאילו משהו לי קואן יו, הוא צריך לבקש סליחה ממישהו, אם כבר העם צריך לבקש סליחה ממנו על הדם יזע ודמעות שהוא עשה כדי להרים את המדינה הזאת, והבן שלו הבין שהוא צריך לרדת לעם ולהגיד סליחה. הוא אמר סליחה 3 פעמים. על איזה דברים הוא אמר סליחה?
No.
אמר סליחה פעם אחת על זה שמחירי הדיור עלו יותר מדי ב3 שנים האחרונות מעבר לתוכנית. הם תכננו שהם יעלו רק, אני חושב, היה ב10% והם עלו ב12%.
Okay.
אז זה היה פעם אחת שהוא אמר סליחה. פעם שנייה הוא אמר סליחה על זה שה-MRT, הסאבווי של סינגפור, היה לו יותר מדי מלפנקשן במהלך השנה. פעמיים הרכבת לא עבדה. ופעם שלישית הוא אמר סליחה על זה שהיה פלאד באורצ'רד רוד.
מה זה אורצ'רד רוד?
אורצ'רד רוד זה הרחוב הראשי של סינגפור. סינגפור זה אחת המדינות...
זה דיזינגוף כאילו?
כן, זה כבר לא דיזינגוף כל כך, זה יותר רוטשילד נקרא לזה. אבל סינגפור זה אחת המדינות עם הכי הרבה... לא, גשם שיורד בפרק זמן מסוים. מדינה דרך אגב... בסכנת יובש, כמו בארץ, כמה שזה נשמע מצחיק, אפילו שהם באזור טרופי, אבל יש שם ימים שיכול לרדת גשם, כמויות של גשם פר הסקוואר פיט המאוד קטן של סקוואר, שהוא אחד הגדולים בעולם, ויש להם מערכת ניקוז שם מהמופלאות כאילו בעולם, שיודעת לעשות כאילו דריינג' לכל ה... זה. בקיצור, היה פלאד באורצ'רד. מה זה פלאד באורצ'רד? המים הגיעו עד לפה, עד לברך, אוקיי? תשבו כמה פעמים זה קרה בארץ, וזה קרה לרבע שעה.
וואו.
ועל זה הוא הרגיש צורך להגיד סליחה, ועצם זה שהוא אמר סליחה שלוש פעמים, אני חושב שזה משקף הכי טוב את הצורה שהממשל בסינגפור עובד למען האזרחים.
הבנתי. אז זה לא דובאי, זה לא זה, אז אפשר להיות רגועים. טוב, בואו ניקח אותך רגע לסיפור אחר שקשור לך, דיברנו על זה טיפה בהתחלה, הזכרנו את סטארט-אפיסט, כן. אתה רוצה, מה אתה עושה בסטארט-אפיסט, איך הגעת לסטארט-אפיסט?
אוקיי, אז בעצם מההתנסות שלי בסינגפור, נחשפתי שוב לעובדה הזאת שיש קסם ישראלי מאוד גדול לאסיאטים, ולאסיאטים יש חסך מאוד גדול כאילו של אינוביישן ושל חדשנות שהם יכולים לקבל מישראל, ואז כשחזרתי לארץ, פנה אליי עמוס, שהיה אז באותו זמן מסטארט-טאו, האינקובציון, האקסלרטור של אוניברסיטת תל אביב, הוא ניהל אותו, הוא פנה אליי והוא אמר, אני רוצה לעשות משהו דומה בהקשר של אסיה. הוא התחיל להתעניין נורא באסיה וכולי, והוא פשוט, אמרתי לו, אתה פשוט עולה בדיוק עם הרעיון, כאילו, המתאים, בדיוק איפה שאני תופס, כאילו, את אסיה, של באמת לנסות לחבר בין סטארט-אפים ישראלים בתחילת הדרך, ולגרום להם ללכת למזרח במקום למערב, ומצד שני, להביא חברות, אנשי עסקים אסיאטים, ולחשוף אותם לשוק הישראלי. וזה בעצם מה שהקמנו, כאילו, סביב סטארט-אפיסט. הסטארט-אפיסט זה בעצם איזשהו אינקובטור, שמכוון אסיה, מכוון לסטארט-אפים שרוצים ללכת לשוק האסיאטי. עמוס היום יושב בסינגפור, יש לנו שיתוף פעולה שם עם NUS, האוניברסיטה של סינגפור, ובעצם אנחנו מעודדים הגעה של סטארט-אפים ישראלים לסינגפור, וגם משלחות מסינגפור ובכלל מאסיה לישראל כדי להיחשף לחדשנות הישראלית.
הבנתי. וחולך, מה הישראלים אומרים שמגיעים לסינגפור?
אז אני חושב שהסטארט-אפים שיצאנו, שוב, אני לא עושה את זה, אני רק מהצד יותר מייעץ, אני לא עושה את זה ביום-יום, מי שסוחב שם את הסיפור זה עמוס. יש לנו הרבה סיפורי הצלחה, כאילו עם סטארט-אפים ישראלים, באמת בתחילת הדרך, שעזרנו להם להיחשף לשוק האסיאטי, ולראות כאילו, למשל סטארט-אפ אחד כזה, זה חברה שנקראת Lead Spotting, שהקימה עכשיו ממש פעילות מאוד מאוד גדולה באסיה, ושנחשפו לשם. עוד סטארט-אפ שממש בתחילת הדרך עזרנו לו, זה Similar Web, שהיום כבר הפכו להיות הרבה יותר
יוניקורן ישראלי ענק.
אבל אני חושב שיש עוד הרבה סיפורי הצלחה כאלה של סטארט-אפים שאנחנו עדיין עכשיו עוזרים להם, וכל סטארט-אפ שמעוניין להגיע לאסיה, אני חושב שדרך נהדרת לעשות את זה, זה דרך סטארט-אפיסט, ועמוס ישמח לעזור, בטח לסטארט-אפים שמאוד רוצים לשים דגש על דרום-מזרח אסיה, ולא בהכרח על סין.
הבנתי. אני רק אגיד פה למאזינים שלנו, שאם לא שמעתם את הפרק עם יואב אורן מסימילר ווב, אנחנו ראינו אותו לפני כמה שבועות, אז תלכו לשמוע את זה אחר כך, ותשמעו כמה זה מדהים הקשר של סימילר ווב באסיה. זה מטורף, ולגמרי אני גם יכול להמליץ על סטארט-אפיסט, אני התמחיתי שם קצת ממש בתחילת דרכי באוניברסיטה.
שמח לשמוע.
ממש תקופה קצרה, והיה מדהים. אני רציתי לשאול אותך שני שאלות לסיום. אחד, איך מגייסים 18 מיליון דולר מביולה? זה דבר אחד שאתה תענה, ובסוף תחשוב גם על טיפ של אלופים לאנשים שהם בתחילת הדרך. יותר סיימו עכשיו אוניברסיטה, אולי לימודים, לימודי מזרח אסיה או לא, לא משנה. וזהו.
טוב, אז אני לא אענה על איך ספציפית מגייסים דווקא מביולה, אבל כן, איך אני חושב שנכון לגייס כסף.
כן.
אני חושב שהרבה סטארט-אפים בארץ חוטאים באיזשהו חטא של... מין מסלול, מין סייקל כזה מאוד לא בריא, כאילו, למשק הישראלי, של לרוץ אחרי גיוס הרבה כסף, לשרוף אותו כמה שיותר מהר, להעלות את הוואליואשן, לגייס עוד פעם הרבה כסף, לשרוף אותו כמה שיותר מהר, ולא לחשוב באמת על מה שנקרא value creation, על לייצר באמת ערך לחברה. ואני חושב שהדרך היותר נכונה לגייס כסף ולגייס כסף חכם, נקרא לו, היא באמת דרך קודם כל לייצר ערך. ולמה אני מתכוון בלייצר ערך? לייצר קודם כל ביזנס אמיתי עם לקוחות, לייצר מצב שיש לסטארט-אפ לקוחות משלמים ולקוחות מרוצים, ולקוחות מרוצים שנשארים איתך לאורך כברת זמן, ולשכפל את אותם לקוחות לעוד לקוחות. רק אז אתה באמת יכול להראות שיש לך חברה בת קיימה, ושיש לך עסק שעובד, ושמישהו באמת נהנה מזה, ושאתה עושה משהו טוב לעולם. אז יהיה לך הרבה יותר קל לגייס כסף. כי אז יש לך את ה-raison d'être, כאילו את הצדק קיום של החברה, בצורה שכל משקיע יכול להבין בצורה מאוד פשוטה, וזה לא איזה אוסף דיאגרמות על פאורפוינט חלקלק ונחמד, וזה לא איזשהו חלום באוויר, אלא זה משהו מוחשי שלקוחות משלמים עליו כסף ורואים ממנו ערך, ואני חושב שזה הדרך הכי טובה, כאילו, לגייס באמת השקעה, וכמובן שזה זה משהו שדורש הרבה דם, יזע ודמעות, והרבה עבודה, אבל אני חושב שהוא מה שמייצר כאילו סטארט-אפ בריא, בניגוד ללרוץ סתם אחרי הגיוס של הכסף, ולקבל את הכותרות בעיתון.
אוקיי, וטיפ של אלופים. עכשיו אחד, באמת, כמו שאמרתי, מסיים את הלימודים שלו, ואין, אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו לומדים מזרח אסיה, לומדים מנהל עסקים, בייחוד השילובים שאנחנו עשינו, לא באמת יודעים איך להתחיל, אז הרבה פעמים אומרים לנו, טוב, לכו, תטוסו למדינת היעד, תשבו שם כמה שנים.
מה הצעד הראשון כדי לפתח קריירה בתחום של עסקים באסיה?
אני חושב שדווקא לא לרוץ מהר ולנסוע לחול. אני חושב שדווקא עדיף לנסות למצוא חברה ישראלית.
שפועלת.
כאילו, היתרון שלכם בתור בוגרי לימודי מזרח אסיה בישראל, זה קודם כל ישראל.
אוקיי, יפה.
בוגרי לימודי מזרח אסיה יש בכל העולם. וכשאתה עובר לסינגפור, או לבייג'ינג, או לשנגחאי, או לטוקיו, או למנילה, דרך אגב לא דיברתי בכלל על הפיליפינים, אבל אני חושב שזה עוד שוק נורא 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 מעניין, אז יש לך בעצם איזשהו, כן, יש לך, גם אתה למדת לימודי מזרח אסיה, גם סטודנט איטלקי, או בריטי, או אמריקאי, גם למד לימודי מזרח. היתרון שלנו זה הישראליות, וזה יתרון מאוד משמעותי באסיה, מאוד מאוד משמעותי. ואני חושב כדי למנף אותו עד הסוף, כדאי כן להתחבר לחברה ישראלית בארץ, או לחברה, או למלכר, או כל אחד בתחום שהוא היה רוצה להתעסק בו, מתוך ראייה שאתה הולך להיות הבן אדם של אותה חברה, שאחרי זה יעשה כאילו נגיד את הרילוקיישן לאסיה וכו'. ואני חושב שצריך למצוא חברות שיש בהן, שוב, חברות, ארגונים, שיש להן באמת איזשהו יתרון יחסי באסיה, שיש להם רצון מבחינת החברה, כאילו זה באסטרטגיה שלהם להיכנס לשוק האסיאתי, ולזהות את אותם חברות ולהתחיל שם. זה לדעתי כאילו המסלול הכי מהר להצלחה באסיה בתור ישראלי.
אוקיי. יש לך שאלת?
לא, אני חושבת שהיה פשוט מטורף לשמוע את הסיפור הזה, באמת חבל שלא שמענו על הפיליפינים, אבל
כן, אנחנו נצטרך לשמור אותך לעוד פרק.
אין בעיה.
וזהו, טוב, תודה רבה אמיר אופק, שמחנו לשמוע, אני חושב שהיה שיחה עם המון value למאזינים שלנו.
אני מקווה.
וזהו, נתראה בפרק הבא של מדברים אסיה.